שש בבוקר. פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
אתם כבר יודעים, אתם כבר יודעים, אלה הימים שאני אוהב, אלה הימים שאני אוהב, עוד פעם, אולי, מתח של גשם. אומנם מקומי, אומנם פה ושם, אבל שישטוף את הכל, שישטוף, אנחנו כל כך זקוקים למקלחת הזאת. וכשמדובר במקלחות קצרות, גדול החזאים שלנו, ודים דימנשטיין, ממרכז החיזוי בבית אגם, בוקר טוב, ודים.
בוקר מצוין.
אז בוא ספר לנו מה קורה עכשיו, או מה קורה בהמשך, איך זה הולך להתפתח.
כן, כרגע זה קצת הגבלות ראות לאורך החוף, מי שנוסע בלילה או שרואה את זה, רואה שקצת ראות לא אידיאלית, אבל זה אותו נגמר, אנחנו עם הזריחה, רואים שעוד מעט נכנס הגשם, כרגע עוד לא רואים אותו במקם, אבל עוד שעה, שעתיים, מה שנקרא, נוצר. ואז זה גשם מקומי, שהוא בעיקר בצפון או במרכז.
מה זה מרכז? בוא נגדיר מרכז. מה זה נקרא מרכז?
נגדיר את זה ככה שעד כף של בר שבע, נגדיר את זה ככה, נהיה לארג'ם. נגדיר את המרכז עד בר שבע.
מהצפון עד בר שבע, זה מה שאתה אומר.
נכון. עם אפשרות לסופות רעמים בשעות עד שעות הצהריים. מה שחשוב כאן שטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה, רגילות לדצמבר, שזה נעים יחסית, ונגדיר את זה ככה שרבול ארוך גם, רוחות עירות לאורך מישור החוף, בלילה זה נחלש, גשם מקומי ברובו קל, גם כן באותם אזורים מצפון עד בר שבע, גם מחר, מחר גם עוד ירידה בטמפרטורות.
הצפות? יש חשש להצפות?
לא, כרגע לא. אנחנו כל כך התרגלנו למזג אוויר קיצוני ועם פירוטכניקה שכרגע זה גשם תקני רגיל של החורף.
אנחנו ביום חורף נורמלי, בתוך מדינה קצת לא נורמלית, יופי. ודים, ודים, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר.
תודה רבה לך. כן, חברות וחברים, אתם יודעים, היה אתמול עוד פעם איזה תחקיר של חיל האוויר, ממש מזעזע. מזעזע, זאת אומרת. ובעיקר מזעזע כשאתה נתקל לא רק בקונספציה, אלא גם בפרוצדורה. חיל האוויר בבית החיל הכי מוקצה, מופלא שיש לנו עם יכולות, באמת יכולות הכי טובות בעולם, שאין להם מתחרה. אבל הוא צריך לעבוד במדויק, הוא צריך להתכונן, הוא צריך לדעת, הוא צריך לדעת, כל מטוס צריך לדעת בדיוק את יעדו, הוא צריך לתרגל קודם. אבל מלחמה, חברות וחברים, הדבר היחיד שאנחנו יודעים על מלחמה, ובעיקר מלחמת הפתעה שאנחנו לא יכולים לדעת עליה כלום. ואחת היכולות שבהן צהל התהדר והצטיין הייתה יכולת האלתור. והנה הפרוצדורה היא חשובה כל כך שלא הבנו שהמלחמה היא מקום של אי ודאות, ולכן התגובות הן איטיות, איטיות, איטיות. ובעיקר בנוסף לעניין של הפרוצדורה והכללים, יש גם, והקונספציה כמובן מעל הכל, יש גם את העניין של אחריות אישית. שמעתי את אחד האלופים מדבר על זה בהרחבה, ואחריות אישית היא אחריות, בואו נרד עד לתקן של מגד. המגד יודע שהגדוד שלו נמצא במרחק של 10 קילומטר מהמקום שבו נערך טבח, אז הוא לא שואל לא את המחת ולא אף אחד. הוא פשוט לוקח את הגדוד שלו ונכנס פנימה, כי כרגע זה מה שצריך לעשות. כי אזרחים נטבחים. היו אזרחים מופלאים שעשו את זה על דעת עצמם ונכנסו, אבל אתם יודעים, הם כן, הם הצילו אנשים, אבל הם היו כוח קטן. אז במקום מסוים הם הצטרפו לכיתות הכוננות והייתה לזה משמעות, מקום אחר הם פשוט נהרגו. זה סיפור שצריך ללמד אותנו משהו, סיפור שצריך להילמד מחדש בבד אחד. אנחנו נורא רוצים צבא ממושמע, אבל אנחנו לא רוצים צבא מנוטרל, מעולף, דפוק. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים, לא רוצים, לא רוצים שכל העוצמה הזאת תלך לאיבוד. ואחרי שאמרנו את זה, אנחנו נגיד לכם בוקר טוב. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ושאר התחנות, כמו רדיו דרום ורדיו גלי ישראל, ואיזה רדיו שכחתי? בקיצור, כל התחנות כולן, כל התחנות כולן יכולות לשמוע אותנו באמצעות האפליקציה של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה לי יעלי ונלך על סיפור הבוקר שלנו. מזמן לא הבאנו פה איזה סיפור זן, אז תקשיבו לסיפור הכל כך מעודן ויפה הזה. תקשיבו, הוא קצר, סבלנות. גיבור הסיפור אוריו כאן, מורה זן, הוא הקדיש את כל חייו ללימוד זן. ויום אחד הגיע לאוזניו שמועה שהאחיין שלו מפזר כספים על אשת שעשועים. איזה ביטוי יפה, אשת שעשועים. כיוון שאותו אחיין נטל את מקומו של דיוקן בניהול עיזבון המשפחה, ואז לרכוש נשקפה סכנה של התבזבזות, שהוא יבזבז את כל כספו, פנו קרובי המשפחה אל ריוקן, בבקשה תעשה משהו בנידון. דרך ארוכה נדרש ריוקן כדי לנסוע לבקר את אחיינו, שאותו לא ראה כבר שנים רבות. ואחיין שמח, שמח לפגוש שוב את דודו, והזמין אותו לעשות את הלילה בביתו. כל הלילה ישב דיוקן שקוע במדיטציה, ועם שחר, לפני הפרידה, אמר לו לצעיר, תראה, אתה רואה, אני מזכין, אני מזכין, ידיי קרועדות שאני לא מסוגל לקשור את צרוך סנדל הקה שלי. אתה מוכן לעזור לי לקשור את צרוך סנדל הקה שלי? האחיין שלו עזר לו מתוך רצון. תודה לך, סיים ריוקן. רואה אתה, מיום ליום, מזכין אדם הולך ונחלש. שמור היטב על עצמך. אחר זאת הלך יוקן לדרכו, בלי שהזכיר אף במילה אחת את אשת השעשועים או את התלונות של שאר שרי הבשר. אבל מאותו בוקר ואילך, הקיץ הקץ על הולליותיו של האחיין. איזה סיפור, תשימו לב באיזה עדנה ונחה, זה שיעור בחינוך. אף לא מילה של הטפה. בוא תראה, אנשים מזדקנים, והם צריכים לדאוג להם, משפחותיהם, כל כך יפה. חידליק, החידליק שלנו הולך כך. נקי ומצוחצח נכנס לחניון והסירחון באפו. אני חוזר. נקי ומצוחצח נכנס לחניון והסירחון באפו. את התשובות הם שולחים ל-0552-102-102 מסרונים ב-SMS'ים. מי שלא יודע את המספר ונוהג, שישנן אותו בעל פה, ולא חלילה יוריד את הידיים מההגה אפילו לא לשנייה, 0552-102-102 במסרונים ב-SMS'ים, והיום יום ראשון, ויום ראשון אתם משתדלים במיוחד, ואתם יודעים למה. כי הפרס הוא קרי טמפור מבית הולנדיה, בשווי 700 שקלים. לדעתי כרגע יש, אתם יודעים, מבצעים מאוד גדולים, אז אולי שיכולים להשיג אותם קצת פחות, כדי שלכולם יהיה, אבל זה קרית מחומר שפיתח נאסה עבור האסטרונאוטים, ומה שטוב לנאסה טוב גם לכם, חברות וחברים. הקרית שהיא המזרן של הצוואר, זה הפרס היום. נקי ומצוחצח, נכנס לחניון והסירחון באפו. 0552-102-102, לשם אתם שולחים את התשובות במסרונים, ב-SMS'ים. טוב, בואו נתחיל עם הכותרות, ידיעות אחרונות. 6 לוחמי מילואים פצועים, מתוכם 3 באורח קשה, קרב פנים אל פנים בסוריה. למרות התקרית החריגה במהלך מבצע מעצר מחבלים בבית ג'אן, ראש הממשלה ושר הביטחון לא מיירו להגיב בפומבים בשל חשש מטראמפ או באמצעי זהירות מול טורקיה. ישראל העבירה לסוריה עזרות חמורות וגורמי ביטחון הדגישו אתמול. אסור לנו לסגת משם, בעיקר כשמדובר בחרמון. מיכאל מילשטיין כותב על הדילמה הסורית. לאחר שנה רגועה יחסית בגזרה, התקרית בבית ג'אני, יריית השכמה אל מול הרמת הראש של ארגון אל ג'מה אל איסלמיה, ישראל חייבת לנסח הפעם מההתחלה את האינטרסים בזירה הסורית, לפני שכפו עליה מהלכים חיצוניים כפי שהיה ברצועה. כמו במקרים אחרים, גם הפעם מקבלי ההחלטות יאלצו לבחור בין ברירות רעות. האמת היא שצריך להיות כתוב בין אפשרויות רעות, כי ברירה יש רק אחת. אבל גם אם ילווה בנסיגה ישראלית מהשטח הכבוש, הסכם עדיין עשוי להיות הרע במיעוטו. נוכח הסבירות הגוברת, ממשיך מיכאל וכותב, להתפתחות מערכה רחבה בקרוב נגד חיזבאללה, והצורך בסבב חדש עם איראן, חיוני שישראל לא תיגרר לזירת עימות חדשה, שתגרע מיכולתה להתמקד באתגרים האסטרטגיים החשובים ביותר. דיפלומטים אירופים טוענים שבגלל ההתעקשות הישראלית חמאס מתבסס מחדש. הבכירים מצביעים על כיפאון במפקדה שהוקמה וטוענים הסירוב לשלב את הרשות הפלסטינית בעזה מונע ההתקדמות. אגב, בואו נדבר קצת על התקרית בסוריה. המפקדים שם נפצעו, הלוחמים החליפו אותם תחת אש. אחד ממפקדי הכוח לידיעות אחרונות התארגנו לצאת, ואז שמענו ירי. זה קרה בלילה שבין חמישי לשישי, אחרי שבועות של הכנות תרגולים ומודלים, הגיעה האינדיקציה המודיעינית המדוקדקת. תראה, אתם זוכרים את ההקדמה שלי. אז גם כשאתה באמת עושה הכנות ותרגולים ומודלים, ישנן הפתעות. אז מה הייתה האינדיקציה המודיעינית המדויקת? ראש התארגנות טרור של ארגון ג'מה אל איסלמיה נערכה להוציא מתווי פיגועים נגד מוצבי צהל בגולן הסורי, וייתכן שגם נגד יישובים ישראלים. הוא נמצא בביתו בוודאות, וגם אחיו. אם עד לפני שנים אחדות משימה כזאת בסוריה הייתה מתבצעת מתחת לרדאר ועל ידי סיירת מטכ"ל, בשנה האחרונה עושים זאת לוחמי מילואים שאחראים על הגזרה. המבצע השקט והמהיר הפך לגלוי לאחר המעצר, והעיריות הראשונות נשמעו אחרי שברשת של, ברשת הקשר הגדודית הכריזו ג'וני בידינו. התחלנו להתקפל החוצה עם מבוקשים, ואז שמענו ירי ספורדי שהגיע קודם די מרחוק. הם הפעילו את המעטה של האש חטיבתית עם ארטילריה, מסוקי קרב וכתבם, בנוסף לאמצעים שלנו בגדוד, אבל המחבלים הלכו והתקרבו וירו מקרוב על חוליות החיפוי והסגירה של הפעולה. המחבלים כמה עשרות ירו ממקלעים ונשק קל, ככל הנראה לא מעבר לכך. ראשונים להיפגע היו קצין ולוחם מאחת מחוליות הסגירה, ומי שיזנק לעברם היה מפקד הפלוגה שפיקד על הפעולה, גם הוא נפצע באורח קשה כאשר הסתער וחילץ במקביל את פקודיו. ותוך דקות נפגעו המפקדים שהובילו את הפעולה בקצה שלה, מפקד סגנו ומפקד צוות. אבל פקודיהם ירו להתעשת ולהחליף אותם, בהם לוחמים שתפסו פיקוד, הכווינו כוחות וניהלו לחימה מטווח אפס בשטח בנוי, כאילו מדובר בקרב בחאן יונס או במחנה פליטים של שכם. נכון לאמש, מעריכים בצהל שחוסו בין 13 ל-20 מחבלים. את ששת הפצועים פינו שני מסוקי חיל האוויר שנחתו בשטח הסורי בקרבת הכפר. טוב, חברות וחברים, עוד קרב הירואי של לוחמינו, ואתה רואה את אי הוודאות של הקרבות, וגם יש שם פה ענייני מזל. רונן ברבה כותב על הסכנה שבתזת הקונספציה. שימו לב, הסכנה שבתזת הקונספציה, מרמים את עצמנו. מאז 7 באוקטובר פורסמו מיליוני מילים בניסיון להבין איך זה קרה, ויש הרבה הסברים, אבל נראה שהפופולרי שבהם הוא מילה אחת, קונספציה. אלא, ממשיך וכותב רונן ברגמן, שצורת החשיבה הזו היא הכישלון עצמו, היא היהירות שהביאה על כולנו את שני האסונות הגדולים בתולדות המדינה. הדיון במילה קונספציה אינו חלק מהפתרון אלא שורש הבעיה. כי אם כל הבעיה היא שראשי המערכות רק היו צריכים להיות פחות זכוכים ועירים, אז ברגע שתחליף אותם הכל יהיה בסדר, נכון? אז זהו, שלא. המרדף רק כל החולים במחלת הקונספציה והעמדתם אל עמוד הקלון מרחיקים את הדיון מהשאלה האמיתית, למה הם טעו. טוב, יש עכשיו בליץ לחוק הגיוס, אבל יש מחסומים בדרך. בוועדת החוץ והביטחון מתוכננים השבוע שלושה דיונים בחוק. המטרה של נתניהו חקיקה מהירה, רחוקה מהבחירות, אבל הייעוץ המשפטי ידרוש לפחות, ידרוש לפחות חודש של דיונים. בואו נרעננים, לפעמים רעננים לנו את העמוד עם משהו שיעיר את יומנו. אני פעם הייתי קורא לזה מדד האור, כשעוד הייתי מחפש, אבל הנה יש משהו. מדובר על דניאלה פלג, היא בת 21. והיא הפכה אתמול בפלרמו, איטליה, לאלופת אירופה בדגם האולימפי בגלישת רוח. איך זה נקרא? IQ פויל? בפעם השנייה ברציפות זה קורה. הזכייה ביססה עוד יותר את המונופול של נבחרת הנשים הישראלית ואימונו של המדליסט שחר צוברי בענף. יפה, בהצלחה דניאלה, כבוד. אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן, לגלות את האמת ולהתחיל לתקן. יותר משנתיים לאחר טבח אוקטובר לישראל עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית. רוב העם תומך בהקמתה, אבל הממשלה החליטה אחרת. מה היו האופציות שנדחו לפני שנבחרה השנויה ביותר במחלוקת? ישראל היום, היום בשלושה עמודים, עושה סדר וקורא לחקירה יסודית. אני אקרא לכם רק הכותרות של העמודים האלה. דורשים לדעת את האמת, כותב אילי זילברבר. בטבח 7 באוקטובר נפלו ונרצחו כ-1,200 חיילים ואזרחים, אבל עברו שנתיים. לא קמה ועדה. הממשלה רוצה להיות זאת שחוקרת את עצמה, אבל רוב מכריע בעם, על פי כל הסקרים, בעד ועדת חקירה ממלכתית. מה היו האפשרויות בדרך להחלטה בעייתית מכולן? פרויקט מיוחד. אז הייתה ועדת חקירה ממלכתית, ואז הייתה הצעה לוועדת בדיקה ממשלתית, ואז ועדת חקירה לאומית, ואז ועדת חקירה פרלמנטרית, ואז מתווה הנשיא, ואז מתווה של שרן אסכל, ואז שוב ועדת חקירה. בקיצור, יש רק אפשרות אחת, ועדת חקירה ממלכתית. אתם, יש לכם בעיה לא לגמרי ברורה, אבל זה כבר אובססיה של מי שאומר בראש בגץ, אז אפשר לקחת את סולברג ואותו, והם ביחד, והם יסכימו, והם יסכימו, והם ביחד, שופט שמרן, שופט שיש משום מה לחלק מהציבור התנגדות אליו, אז ושניהם ביחד יחליטו מי יהיו חברי הוועדה, ובא שלום על ישראל, והוועדה הזאת, אתם יודעים, כשהיא תפרסם את מסקנותיה, יהיו פה כל כך הרבה שינויים עד אז, אבל אולי, אולי מהמסקנות שלהם, שלה נוכל למנוע את הטבח הבא, חלילה, חלילה, חלילה. יש פה כותרות נוספות, רק ועדה בראשות שופט, ו... עם כל מיני ציטוטים של אנשים שהם מבארי ו... ו... והסדרות ו... ומקיבוץ אלומים שלא סומכים על אף אחד, לא על בית המשפט העליון ועל צהל. הם רוצים, ראש הממשלה צריך ללכת הביתה, אבל בבחירות, לא בוועדת חקירה, הם אומרים, אבל צריך ועדת חקירה ממלכתית. וליעד ונירית ברם, מוריו של סמל ראשון נטע ברם, שואלים, ממה אתם מפחדים? ממה אתם מפחדים? יש פה עוד שאלות ש... מוצגות. טוב, החידליק שלנו היה נקי ומצוחצח, נכנס לחניון, והסירחון באפו. בואו נראה קצת את התשובות שלכם. שלומית מאריאל ודן מלכיאלי מבאר שבע. ואלכסנדר ספרנובה, שלום לך, מתל אביב. כן, זיו אפשטיין מקריית חיים, אריאל ושי זילברמן מקיבוץ קרמיה, מי זו הפותרת? יפעת בודין, חיפה, מורחובן, חיפה, דגן תמר מגבעתיים, מאור קרן מקריית אתא, סגי ממושב הדרת, ושקמה רון מתל מונד. חבר'ה, מה קורה עם, מה קורה עם הדרום? היה לנו כבר שניים. אליס קוין, באר שבע. דודי סלקטר מקריאת מוצקין, שושי גרנק ממיתר, אירית אנג'ל מראשון לציון, שטאובר, רק שטאובר, לא יודע מי הוא, מאיפה הוא, שטאובר. אני אוהב את השם הזה, שטאובר, הייתי בצבא פעם בחור. טוב, מה זה שייך? ברק דואק מקרמיאל, יצחק נתני באר שבע, לא, הוא גם מבת ים, סליחה. סימה אליהו, באר שבע, אמרנו, את אלם טויבין מתל מונד, ג'ני אזיה מהרצליה, ונסתפק בזה, נזכיר עוד את סטפני נור מרעננה. 6:25, פרסומות.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב לכם. היום 6:28. לא בכל יום יש 6:28. 6:28, 6:28, ותכף יש 6:29. תראו מה זה. פתאום הזמן, נא, הזמן בתנועה. טוב, החידליק שלנו פעם אחרונה. נקי ומצוחצח נכנס לחניון והסירחון באפו. נקי ומצוחצח נכנס לחניון והסירחון באפו. אז זהו, מה שרציתי להגיד, שהיום י' בכסלב, 30 בנובמבר, כסלב, כסלב, חג החנוכה בפתח, איך היינו, כסלב, יאיר, כאבוקה, כי בו נחוג את חג החנוכה, נכון, בדיוק. היזהרו מסופגניות. טוב, כותרות הארץ. משרד הבריאות בעזה, 70,000 נהרגו במלחמה, לפי נתוני המשרד, מאז הפסקת האש, נהרגו יותר מ-354 בני אדם, בהם לפחות 67 ילדים ובני נוער. לפי יוניצף, 4,000 ילדים מחכים לפינוי רפואי מהרצועה. ועדת חוץ וביטחון תחדש דיוני חוק הפטור מגיוס. החברה שהפעילה את הקמפיין הפרו-קטרי, שהגו מקורביו של נתניהו, נסגרת. ועדת האום נגד עינויים חשש מפגיעה קשה בתנאיהם של עצירים פלסטינים. בלי סמכות, טראמפ אמר שסגר את המרחב האווירי בוונצואלה. האם אנחנו עומדים בפני איזושהי מלחמה נוספת? כי קרבו שם נושאת מטוסים ענקית לאזור וונצואלה, ויש סדרה של איומים באוויר. והשאלה היא, מה, למה זה קורה? לפחות התירוץ, הסיבה שמושמעת היא המלחמה בסוחרי סמים שמגיעים מוונצואלה. זלנסקי פיטר את ראש הסגל שלו בעקבות חשד לשחיתות. מאות נהרגו בשיטפונות קשים ומפולות במזרח אסיה. מאות אלפים פונו לבתיהם. כ-600 בני אדם נהרגו בשיטפונות כבדים במדינות, בדרום מזרח אסיה. היה שם סופת ציקלון באזור. בתאילנד נהרגו לפחות 162 בני אדם. באי סומטרה שבאינדונזיה נהרגו לפחות 300 בני אדם, ויש עוד 279 נעדרים. מוחמד, תושב האי, סיפר כי הוא ומשפחתו לכודים בביתם בשל השיטפון, והציוד והמזון אוזלים, אמר. אתם יודעים שבסיכומו של דבר, לא מעט בזכות הגאונים שהמציאו את ההתפלה, אנחנו נמצאים במקום עם מזג אוויר מופלא יחסית, מופלא. מתי ראיתם טייפון? מתי ראיתם הוריקן? טוב, עכשיו 6:35 בדיוק, ובואו נתבונן במבזקים ונתחיל עם, נתחיל עם משהו אחר. אתם יודעים, בואו נדבר על כדורסל מה-NBA. יש סי ישראלי לדני וולף ובן שרף. ברוקלין נאץ הובסה 116-99 על ידי מילווקי. באקס, זה שירף?
שרף.
שרף? סליחה, יש לי פה כדורסלנית לידי. והיא אומרת שצריך, זה דני וולף ובן שרף. אני מחובר לכדורגל, נשאר שם שם. בברוקלין, והופסה 116-99, אבל הישראלים דני וולף ובן שרף רשמו את משחקם הטוב ביותר בעונתם הראשונה בליגה. וולף קלה 22 נקודות, ושרף הוסיף עוד 10 ו7 אסיסטים. סיעי קריירה. גשם, אמרנו, גשם בצפון ובמרכז, עוד שעה בערך הוא יתחיל, וירידה בטמפרטורות, פחות משעה. אוקראינה, מלחמה ממשיכה, למי שטהה. הרוג ו-11 פצועים מפגיעת כתבם באזור קייב. הייתה איזו התראה בקרם שלום, התראת שווא בלבד. אפשר להסתפק בזה? מה אתם אומרים? כן, בואו נסתפק בזה. בואו נסתפק בזה. נזכיר שיש איזה שיבושים ברכבות, יש תקלה באזור השרון, ויש בעל חיים שנפגע ליד תחנת יוקנעם. זהו, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
ולפני העצה, סליחה ומחילה, המחילה וסליחה וסליחה, סליחה ומחילה, כי אני עומד לדבר על סופגניה, ואני משוכנע שלא תיארו אחרי התיאור שלי של למה לא לאכול סופגניה. הסופגניה היא בעצם איזה סוג של ספוג, היא סופגת שמן בכמויות אדירות. יש 600 קלוריות ויותר בכל סופגניה. יש שם ריכוז של שומן טרנס ושומן רווי. יש הרבה סוכר שיוצר קפיצה עצומה של האינסולין. כמה יש? יש 10 כפיות סוכר בכל סופגניה. 10 כפיות סוכר. והשמן שמשתמשים בו הוא בחלק גדול מהמקרים, אני לא מדבר על סופגניה ביתית, אבל בחלק מהמקרים זה שמן שחומם שוב ושוב ושוב. אני יודע, יש אפשרות לדלג על זה, יש אפשרות להוריד את כמות הסוכר, יש אפשרות לעשות בכלל סופגניות בתנור, יש כל מיני פטנטים, אבל כשאתם קונים סופגניה ברחוב, תדעו למה לצפות.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב למי שוודאי יסכים איתי, תכף הוא ישבור את הכל ויגיד, תאכלו סופגניה, הכל בסדר. דוקטור ליאור זלר, מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, אוהבת מרפאת מטיילים, מנהל המרפאה בעומר, ועוד ועוד ועוד. בוקר טוב, דוקטור זלר.
בוקר טוב, דליק.
אז מה עם הסופגניות?
אני בן אדם של קרמבו, לא של סופגניות.
למה ציפיתי לזה? ציפיתי לזה. רק תדעו שמדובר ברץ מרתון, מדובר באיש שאין עליו גרם אחד שומן, הוא יכול להרשות לעצמו לאכול קרמבויים כמה שהוא רוצה. טוב, דוקטור זלר, אנחנו רוצים לדבר היום על קעקועים, שאני לא יודע אם תופסים תאוצה, אבל ככה זה נראה לי אצל החבר'ה הצעירים, ואני רוצה לדבר על זה, הם יכולים להיות מאוד יפים בחלקם, אבל אני מבין שהם יכולים ליצור גם בעיות.
בגדול, כל דבר שעושים אותו בצורה מוגזמת, וזה אמרנו הרבה פעמים, יכול ליצור בעיות, אבל בגדול מה שעומד מאחורי קעקוע זה הפעלה של מערכת החיסון, כי כשאנחנו מכניסים את הדיו לתוך הגוף, מערכת החיסון מגיבה לזה, התאי הדם הלבנים המקרופאג'ים בעצם בולעים את אותו הדיו, נשארים ברקמה וככה הם מייצבים את הקעקוע והקעקוע נשאר במקום. אבל האחרונה מתגלה שהפעלה מאוד מאוד רחבה של מערכת החיסון על ידי קעקוע גורמת לחלק מהדיו הזה לנדוד גם לבלוטות הלימפה ולהפעיל בצורה יותר משמעותית את מערכת החיסון. ובגדול מערכת החיסון היא מערכת שכל הזמן מאותגרת, ולכן אנחנו בעצם מאתגרים אותה, ולעיתים אנחנו עוד לא יודעים מהם ההשלכות והמשמעויות של אתגור כזה שמוציא אותה מאיזון וגורם לה לדיסרגולציה, ואחר כך להפרעות אוטואימוניות שהגוף תוקף את עצמו, או פגיעה שמחלישה את מערכת החיסון. ולכן אחד, כל דבר כדאי לעשות במידה, ושתיים, יש דברים שאנחנו עוד לא יודעים שההתערבות הזאת במערכת החיסון יכולה לגרום לנו.
וואו, וואו, אנחנו היום הורסים לאנשים את החיים. לא מרשים להם לאכול סופגניות, ולא מרשים להם להתקעקע. אני מבין שגם בענייני לידה, קעקוע יכול להפריע, טוב, בוא נניח לזה. אני רוצה לשאול...
את זה אני לא מכיר, אבל הוא יכול לתת עוד חריג למשל ב-MRI, שהיום יודעים לנטרל את זה, אבל זה גם כן משהו שאנחנו רואים.
בואו נדבר על משהו אחר. יש עכשיו פרסומים על יותר ויותר מקרים של צעירים, של נוער שמתאבדים, ושוב, אני יודע שזה לא התחום הישיר שלך, אבל מה לעשות, אתה לא רק מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, אתה גם מתעקש להמשיך להיות רופא משפחה, והשאלה אם, מה יכול לעשות רופא משפחה במסגרת הזמן הקצר וה...
זה שאלה טובה, ורופא משפחה, כמו שאמרנו הרבה מאוד פעמים, הוא בעצם במרכאות הסמכות הרפואית כמעט הראשונה שנפגשת עם האנשים, בין אם זה נוער ובין אם זה אנשים מבוגרים, והוא יכול לזהות סמנים שמעידים על איזושהי מחלה, בין אם זה מחלה גופנית או מחלה נפשית, ויש לו תפקיד מאוד 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 חשוב. לעתים זה תפקיד כמו של המורה או של המדריך בתנועה, אבל זה עוד גורם אחד שיש לו ראייה שהיא מערכתית וגם רפואית, כדי לזהות סמנים שיוכלו לגרום להתערבות שהיא התערבות במקום, אם זה סימנים של דיכאון, סמנים של חרדה, וזה מאוד מאוד חשוב. רופאי משפחה טובים, שיש להם קשר טוב עם המשפחה, ובעצם מכירים את הילדים מגיל הלידה שלהם, ועד שהם הופכים למבוגרים, יכולים להיות מאוד רגישים לכל שינוי קטן שיש בילד, או גם במשפחה, כי הדברים האלה זה גלים ואדוות שהם... פוגעים בכל המשפחה.
אתה יודע, יש איזו אגדה שאם מדברים על זה, אתה יוצר איזשהו מגביר לסיפור הזה. זאת אומרת, אם מדברים על זה, זה גורם לזה שהתופעה רווחת יותר.
אז זה דבר שעולה כל הזמן, אבל בסופו של דבר, ומדברים על תהליכים של חיקוי ודברים כאלה, אבל בסוף, 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 צריך להבין שאדם שמתאבד הוא נמצא במצוקה מאוד 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 רצינית, ולעיתים הדיבור של רופא המשפחה, שגם יכול לשאול אותו בשאלה ישירה, האם הוא מתכוון להתאבד, זה הדבר הנכון שצריך לעשות, וזה לעיתים מציל את האנשים.
וואו, איזה הערה חשובה, איזה הערה חשובה, זה גם בתוך המשפחה, לשאול, האם אתה חשבת על התאבדות, זה נשמע נורא, זה נשמע זה, אבל התשובה הזאת יכולה להציל חיים.
לגמרי.
תודה רבה, דוקטור ליאור זלר, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, דליק, ביי ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
ועכשיו, חברות וחברים, אני מקווה ש... יצאתם מיטת הולנדיה, ממזרן הטמפור שלכם, מהסמיכות המשובחות של הולנדיה, מכיסוי המיטה מצופה האלוברה שאין דומה להם, וקמתם. וחשבתי לדבר על זה היום עם, עם אבי ברססת, אבל אבי... כדרכו, קודם דואג לפריפריה, וקודם דואג, אתם יודעים איפה המפעל, איפה המפעל של, של הולנדיה, אתם יודעים? נכון, בסדרות. והיום נדבר על סדרות. בוקר טוב, אבי.
בוקר מצוין, דליק, אבל רק לפני שמתחילים לדבר, אני רגע מסיים לבלוע את הסופגניה הענקית שלקחתי הבוקר, ואני אבקש רגע משושנה המקעקעת, שתסתיק רגע קערה של הקעקוע, לא ייתן לנו לדבר בשקט. רגע, עכשיו אני יכול לדבר איתך.
אוקיי.
כן, כן, כן. איזה בוקר עשית לנו, דליק. אני מעדיף להמשיך לישון, בחייך.
אבי, לא ראית לי אף פעם את הקעקועים שלך, כנראה שהם במקומות נסתרים. הם במקומות נסתרים, אבי, במקומות נסתרים.
דליק, אני רוצה לדבר על סדרות היום, נכון. עיר שאתה יודע שאני מאוד אוהב ומחובר אליה בשורשים עמוקים עמוקים. ועשינו מעשה לאחר שבאמת קיבלנו אלפי פניות, דליק, גם בכתב, גם בעל פה, וביקשו מאיתנו לפתוח חנות מפעל, חנות מפעל בסדרות, ואני היום יכול להגיד לך בהתרגשות גדולה, ממש בהתרגשות גדולה, לספר לך ולמאזינים, פתחנו, דליק, פתחנו חנות מפעל בסדרות, חנות יפהפייה אגב, באמת, אתה יודע, זה אנשים משתגעים עם, עם מוצרים, יש שם אפילו, אתה יודע, זה כל מיני תצוגות עודפים, כל מיני חיסולים, כל מיני דברים קטנים כאלה, ש, שמגיעים אפילו ל-50, ל-60 ול-70 אחוז הנחה, זה שלם וכך, כאילו, אתה בא, שם באוטו ונוסע, דברים מדהימים, מדהימים, עם מיטות, ומזרנים, טמפור גם, ולטקס, מזרני לטקס, וקריות טמפור, והסדיני הלוברה שאתה כל כך אוהב, כל מיני דברים שבאמת אמרתי לאותם אנשים שהגיעו לבקר בימים הראשונים שפתחנו לפני כמה ימים, רצה לי לפגוש אותם, כי אתה יודע שאני אוהב להיות בחנות ולשמוע את הלקוחות שלי, ואמרו לי, אבי, לזה לא חיכינו, כאילו פה הפתעת אותנו, ואני שמח להגיד את זה, כי באמת יש שם את המגוון של כל מוצרי הולנדיה. אין מוצר אחד בהולנדיה שלא תוכל למצוא שם בחנות הענקית הזו, ספות שנפתחות למיטה.
רגע, איפה היא נמצאת? היא צמודה למפעל? איפה היא נמצאת, החנות?
היא נמצאת, היא לא צמודה למפעל, היא ברחוב הראשי של אזור התעשייה. מאוד קל לי למצוא את זה.
כתובת.
עכשיו אתה מתקיל
אותי. הולנדיה סדרות, אתה כותב הולנדיה סדרות בווייז וזה מגיע.
נכון, זה באזור תעשייה ספירים זה נקרא.
כן.
אתה רושם, חנות עודפים, חנות המפעל, סליחה, חנות המפעל הולנדיה, ואתה מגיע בדיוק לחנות, עם חנייה בשפע צמודה לחנות, עם נורית המאממת שמקבלת את פניך בחיוך ענק, ונותנת לך את האפשרות, מסייעת לך לבחור את המוצר המתאים לך, ואנשים יוצאים שם, אגב, חלק אנחנו גם קושרים על הגג למעלה, אתה יודע, קושרים עם חבלים, אם זה מזרנים, אם זה... כשבוע שעבר קשרנו ספה שנפתחת למיטה על גגון של פז'ו. היית מאמין? זה ציוני. אבל זה ככה אנקדוטות קטנות בשביל לעלות חיוך על הבוקר.
לא, גם להסביר שהכל אפשרי, לא צריך לבוא עם טנדר, לא צריך לבוא עם מסעית, הכל אפשרי.
נכון. וזה לא מיועד רק מה שנקרא לתושבי סדרות, זה מיועד לכל אנשים שמחפשים הזדמנויות, בהצעות טובות, והם רוצים להתחדש בהולנדיה.
ואגב, סדרות ממש, אתם לא תאמינו כמה סדרות קרובה, אנחנו מתייחסים אליה בגלל החדשות שמדי פעם נופלות על העיר הנפלאה הזאת. כן.
אני אתן לך טיפ, דליק. לא רק שסדרות, שאני אוהב אותה באופן אישי בגלל האנשים שבה, יש בה קולונריה מעולה.
נכון. היה עכשיו כתבה ענקית על זה. אני בזמנו התחלתי לראות, טעמתי שם את החומוס המופלא שלהם, ואת הפלאפל המופלא שלהם.
נכון, אז אם מגיעים אלינו, זה לא רק להתחדש בהולנדיה ככה בהזדמנות טובה, יש עוד מה לעשות בסדרות, וזה באמת קל מאוד, מקום בלי פקקים, קל להגיע, קל לצאת, איזה עושר זה, תענוג לא נורמלי, אפילו אפשר לבקר באנדרטה המאממת של תחנת המשטרה, מקום מאוד מאוד יפה ומרגש, לבוא ולראות איזה דבר מיוחד בנו שמה, לזכר אותם אנשים. בקיצור, סדרות, זה העיר של כולנו, וכולנו צריכים לבוא לבקר בה, ונצל את ההזדמנות, ולבוא לחנות המפעל של הולנדיה, ולהרוויח מכל העולמות, באמת להרוויח מכל העולמות, ואני אתן לך איזו הפתעה לסיום של היום.
כן.
מי שמגיע היום, מי שמגיע היום, ואומר לנורית המאממת שתקבל את פניו, אבי שלח אותי כי שמעתי בתוכנית של דליק, מקבל מתנה בשווי של יותר מ-300 שקלים, בקבוק סנס מהמם ניחוח לחדר השינה,
מתנה מאבי ודליק.
איזה
גם
כיף.
אני וגם אתה
איזה כיף.
אבל זה רק היום, ספיישל. היום, יום ראשון, תבואו היום.
אבל אבי, אל תחלק שם כדרכך סופגניות בכניסה, כי אמרת לך שמלא שומן
לא,
וזה שלא...
לא, אני אמרתי, דליק, נגמר, זהו.
נגמר, אוקיי.
אין סופגניות יותר, נגמר הסיפור, לא יהיה יותר סופגניות, וגם השנה שנחגוג את חנוכה בהולנדיה, כי כמו כל שנה אנחנו חוגגים כל העובדים, אני כבר חשבתי על זה תוך כדי שהסברת, אני אקנה את הקטנים האלה, הקטנים האלה, סופגניות הקטנות,
כן,
נכון, אז זה לא נורא אם אוכלים איזה אחת קטנה כזאת.
אין, שום בעיה.
אז זה אני הולך להניג עכשיו, מעכשיו, מהחג הזה בהולנדיה, אוכלים רק את הסופגניות הקטנות האלה. גמרנו.
אבי ברססת, שוב אני מזכיר לכם שיש חנות עודפים בסדרות, לא היה עוד דבר כזה, אם לא היו מחירים כאלה ולא היה מבחר כזה של מיטב מוצרי הולנדיה. מה עושים? כותבים בסדרות חנות המפעל הולנדיה. אבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, מרצה מומחה לשינה, תודה רבה לך.
שיהיה לנו בוקר מצוין.
אמן. כן, חברות וחברים, אנחנו ממש בסוף. החידליק שלנו היה נקי ומצוחסך, נכנס לחניון והסירחון באפו, והתשובה היא, הצלחו לי, צחנה. ומי זוכה בקרית טמפור מבית הולנדיה? מי המאושר? רון נתנאל מנילי. איזה כיף לך. איזה כיף לך ואיזה שינה צפויה לך. זהו, אנחנו נודה לכל מי שהיה איתנו כאן בתוכנית לעורף המפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, ליעלי, לכם שהייתם איתנו. אני דליק נפרד מכם, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.